נכנסים לפרשיות המשכן, ונכנסים לחודש הבא. נכנסים לפרשיות המשכן ונכנסים לחודש אדר. והחיבור הוא מאוד גדול. בראש חודש אדר משמיעים על השקלים, כמו שקראנו השבת, פרשת שקלים בראש חודש אדר. משמיעים על השקלים מפני שבהם היו משתמשים לקורבנות הציבור של השנה הבאה. קורבנות הציבור חייבים לבוא משקלי השנה החדשה, והשנה מתחילה בראש חודש ניסן, וחודש אדר הוא חודש השמעת השקלים, של העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל. רש"י מזכיר אגב את סיפור מחצית השקל בהתחלה, התחלה של פרשת תרומה. הוא מדבר על שלוש תרומות שנאמרו בפסוק, אולי נראה את זה רק שנייה אחת. הוא מדבר על שלוש התרומות, נקרא ככה, קודם כל כדי להתחיל את הפרשה, להתחיל את הפרשיות. והוא אומר ששלוש התרומות שנאמרו פה מדברות על שלושה סוגי הנדבות. מדבר השם אל משה לאמור, פסוק ב' ג', דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתנו. רש"י אומר שמדובר פה על שלוש תרומות. ורש"י, דיבור המתחיל, תיקחו את תרומתי, מי שרואה את הרב. ג' תרומות אמורות כאן. אחת, תרומת בקע לגולגולת, שגם היא הייתה תרומת מחצית שקל, וממנה נעשו האדמים למשכן, עליה ידובר בפרשת פקודי. אם כן, זו תרומה לדברים שנעשו עם בניית המשכן בלבד. אז תרומת האדמים היא תרומה שנוצרה לצורך בניית המשכן. ואחריה באה התרומה הבאה, ואחת תרומת המזבח בקע לגולגולת לקופות, לקנות מהם קורבנות ציבור. וזה מחצית השקל שאנחנו מדברים עליו עכשיו. והעיקרון הוא עיקרון יסודי מאוד מאוד חשוב. קורבנות הציבור הם קורבנות שלי ושלך ושל כל אחת ואחד בישראל. לכן גם ישנם מעמדות בישראל, לא במובן של היום, אני חושב. מעמדות, הכוונה היא מעמדות שעומדים על הקורבן. מעמדות זאת אומרת מי שהם הנציגים שלי, כי קורבן התמיד הוא קורבן שלי. ואי אפשר שאדם יקריב ולא יהיה עומד על קורבנו. ולכן יש נציגי ציבור בכלל ישראל. בקורבנות הציבור האלה יש כלל גדול מאוד בהלכה שבאים רק מכספי ציבור. מכספי היחיד אי אפשר להביא קורבנות ציבור. על הדיון הזה הייתה מלחמת עולם בין הפרושים לצדוקים. פרושים אמרו, יחיד מתנדב ומביא תמיד. הצדוקים, מחילה, אמרו, יחיד מתנדב ומביא תמיד. והפרושים חלקו עליהם, ועל הניצחון הזה עשו חג שלם. שבעה ימים שלא מספידים ולא מתאמים, חג שלם על הניצחון, שאולי בהמשך הדברים נברר את מהותו, שאין יחיד מתנדב ומביא לקורבן התמיד. והתרומה השלישית היא התרומה שבה עוסקת הפרשה שלנו, נדבת המשכן. היא באה מכל אשר ידבנו ליבו לפי נדבת הלב. זאת אומרת שבעצם בעבודת השם יש את החלק של נדבת הלב השונה והמבחינה בין אחד לאחד, אצל כל אחד זה מופיע אחרת, וזה בעצם כל כלי המשכן. ויש את מחצית השקל שממנו באים קורבנות הציבור, ששם ההלכה היא לא רק רצפה, סכום מינימום, אלא ההלכה הבסיסית לא פחות היא תקרא, העשיר לא ירבה. אם הוא רוצה להרבות, הוא לא יכול. כי קורבנות הציבור באים ממחצית השקל הקבועה הזאת. איך זה קשור לאדר? מפני שכיוון שבניסן מתחילים עם שקלי השנה הבאה עם הקורבנות, מראש חודש אדר משמיעים על השקלים בגביית השקל, בגביית מחצית השקל הזאת. זאת הסוגיה של השקלים. אז על הבסיס הזה לראש חודש אדר יש הרבה מאוד קשר עם בניית המשכן, לראש חודש אדר יש עוד קשר גדול מאוד עם בניית המשכן. בפרשה הבאה נעסוק בשבעת ימי המילואים. אלה הימים שבהם משה מעביר את הכהונה לאהרון, ואתה הקרב אליך. ושבעת ימי המילואים הם מכף ג' באדר ועד לראש חודש ניסן, ובראש חודש ניסן מוקם המשכן, והכהונה מתחילה בפועל על ידי אהרון ובניו. אני חושב שלאדר יש קשר עם המשכן מאוד, אבל גם לפורים. כל עניינו של חודש אדר שמרבין בו בשמחה, כל המלחמה של המן עם ישראל שמתרחשת מסביב להצהרת קורש ואחרי הצהרת קורש, כל הסעודה שאליה מוציא לרעבה בזויה אחשוורוש את כלי המקדש, זה הרגע שבו אנחנו קוראים מגילה בטעמים של מגילת איכה וכלים מכלים שונים. לעשרת בני המן יש תפקיד רשמי. רש"י מבאר אותו במגילת אסתר, מזכיר לנו את הפסוקים מעזרא ונחמיה, יש להם תפקיד רשמי להפריע ולעצור את הבנייה בירושלים. זה תפקידם הרשמי, כורש שולח לבנייה בירושלים, ולעשרת בני המן יש את התפקיד לעצור את המקדש, לעצור את הבנייה. הדברים האלה מחברים אותנו מאוד מאוד, אבל אני רוצה את כל הדברים האלה להתחיל מנקודה אחת, שהיא לדעתי יסוד כל החיבורים של הכל. משה רבנו. משה, והעברה של התפקיד של משה, או של מהות משה, אלינו, אל ישראל, אל אהרון במשכן. חז"ל אומרים, אנחנו ערב שבת מבורך, אנחנו מוצאי שבת מבורך, אנחנו ערב ראשון בשבת. חז"ל אומרים, חבר'ה, יש לי חצי, עדיף פה, תבואו אלה כאלה, אני לא פונה אחורה. בוא, אלה כאלה, אני מוציא אותי ל... חבר'ה. חז"ל אומרים שכשהפיל המן גורלות, דברים ידועים, כשהפיל המן גורלות, נפל הגורל בחודש ה-12 ובחודש אדר, והמן שמח שמחה גדולה. ומה הייתה שמחתו הגדולה של המן? שזה החודש שמת בו משה רבנו. ולא היה יודע שבאותו החודש מת ובאותו החודש נולד, באותו היום מת ובאותו היום נולד. היום הזה הוא זין אדר שלקראתו אנחנו הולכים, והמדרש הזה אני רוצה לפתוח בו, נראה לו קשור לפרשה בהתחלה, הוא הקדמה למשכן ולמשה ולאדר ולכל הדברים ביחד. ערב ראשו לשבר, זה חשוב מאוד על יסוד. מדרש משונה. אם משה מת בחודש אדר, אז מה? למה במותו של משה רואה המן את הנקודה שתיתן לו עכשיו פתיחה להכל? אם הוא הצליח לפגוע ביום שבו מת משה, מותו של משה מבחינתו זאת הנקודה. מה הנקודה? צריך להבין את זה לעוד. צריך לזכור, המן הוא לא עוד אויב. הוא האויב שבא ומגדיר בפעם הכי ברורה הראשונה את הפתרון הסופי עד הסוף. מגדיר את זה הכי מפורש שיש. כלומר, בלי סיפורים, לא בני ישראל רב ועצום ממנו, אבל נתחכמה, תהיה מלחמה, בנים כן, הבנות לא. בלי כל מיני משחקים. יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי, אולי בשלב הזה, אולי בשלב הזה, בכל המקומות האלה יש דיון. זה למען יש בירור, ברור מוחלט. בירור מוחלט, אחד, חד משמעי, ישנו עם אחד, וכל עוד ישנו עם אחד, יש לכל העולם הפרעה מזה. ואת זה צריך להפסיק. והוא צריך בשביל זה איזשהו רמז טוב שיעורר אותו, שייתן לו, וגם כמו שבאים לשם, טוב? בוא, תנסו, 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 תנסו. והוא צריך איזשהו רמז ככה שייתן לו כוחות, והרמז שייתן לו כוחות זה שמשה מת. מה הוא מצא שם? אחרי זה נכנס מזה. ולא היה יודע שבאותו היום שמשה מת, משה גם נולד. אבל הוא מת או לא מת? מה מת כל מיני? אז הוא לא. עכשיו הוא נולד. אז שהחסידים יעשו מזה חוויה, כזה עצמם. עוד לא הבנתי את משה, כבר עשיתי לי כבר כיזו, אני לא יודע מה הולך פה. לא היה יודע שבאותו יום שמת, באותו יום נולד. והחיבור הזה בין מות משה לפי תפיסתו של המן לכל הניסיון לחסל את כנסת ישראל, את כלל ישראל, לחסל את המהות הזאת, והשמחה הגדולה של פורים שכמו גזירת המן פורצת גבולות, כלומר המן יוצא מהגבולות, יוצא מהגדרים, הוא אומר חבר'ה בוא נעביר את זה לעד הסוף, אנחנו מדברים על הכל, על הכל, על הכל, על הכל, על הכל, אנשים, נשים וטף, הכל, שום דבר לא יכול להישאר, שום רמז ליהודיות הזאת לא יכול להיות, זה הורס הכל. גם השמחה של פורים מתרחשת באותה צורה, היא מנוגדת לאווירה ההלכתית של כל השנה. אין בהלכה שתייה כדת אין אונס. אין מושג כזה. אין שתייה כדת במצב שבו חייב מבסומי בפוריה עד אלוהי. אין דבר כזה חוץ מפה. אין עוד סיפורים בגמרה על אמורה ששחט אמורה אחר תוך כדי סעודת פורים. תזכיר את זה כך, תזכיר את זה אחרת. אבל הלקסיקון לא קיים חוץ מפורים. זה מציאות שגם התיקון שבה, השמחה שבה, גם היא פורצת כל גדר. גם היא לא קשורה לכל המציאות הרגילה. אין חג שההשפעה שלו היא על כל החודש כמו פורים. אנחנו לא מדברים על פורים כיום שמחה, אלא על החודש אשר נהפך. כל החודש נהפך. יש מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, עד תשעה באב. זהו. יובה. נגמר, אז הכל מתהפך, ט"ו באב. כל ההתהפכות מתרחשת במנחם אב. חודש אדר, כל כולו הוא החודש אשר נהפך. כלומר, הפריצה היא בכלל לא בתוך ה... הכל מגיע לנקודת השורש של השורש של השורש של השורש. מה שיש לנו בתורה, כמו שאני אומר על החודש הזה, הוא שבסוף החודש הזה... משה הוא עדיין הכהן הגדול. את הכהונה הגדולה הזאת הוא יעביר לאהרון מראש חודש ניסן. ואני יודעתי בנקודה הזאת, בנקודה הזאת צריך לפתוח יסוד גדול מאוד. הייתי רוצה לפתוח אותו ברשותכם, דווקא בשני הפסוקים שפותחים את פרשת תצווה. לא בתרומה. דווקא בשני הפסוקים שפותחים את פרשת תצווה. פרשת תצווה מתחילה בהתחלה תמוהה. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן, זית, זך, קטית למאור להעלות נר תמיד. מי זה ואתה? משה. תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן, זית, זך. אז למי אנחנו צריכים להביא את השמן? למשה. מעניין מאוד. להעלות נר תמיד. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת, אשר על העדות, יערוך אותו מי? אהרון. ובניו. אז מה בדיוק תפקידו של משה פה? משה אמור מה להחזיק את השמן ביד ואז להעביר אותו לאהרון? מה? אתם ראיתם עוד שלב כזה? ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, הוא ישמור את זה בבוידים אצלו, ואז באוהל מודד מחוץ לפרוכת השם הלדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. אגב, אחד דבר מעניין מאוד, אלה שני פסוקים, זהו, עכשיו מתחילה פרשה חדשה, ואתה הקרב אליך. כל הפרשה נקראת ואתה תצווה, תצווה או ואתה תצווה, כפי שראשונים קוראים לה. אבל כל פרשת ואתה תצווה עוסק בציווי, שהוא שני פסוקים של תחילת הפרשה, לא קשור בכלל להמשך. אגב, פסוקים שיבואו אחר כך בפרשיות שלמות. בעלותך את הנרות, איך אהרון יעלה את המנורה, לא מתחדש פה כלום, חוץ מדבר אחד, שלוקחים את שמן הזית הזך למשה, הקטית, את זה לוקחים למשה, ואהרון עורך, אני עוד לא מבין מה הרעיון, לא מבין מה עושים פה, אבל זה מפורש. אבל זה דבר מעניין, אנחנו ראינו כבר כמה פעמים שכותרתה של פרשה, שמה של הפרשה, קשור לפרשה כולה, ותצווה לכאורה, אנחנו נסתרים מעצמנו, כי הפסוקים עוסקים בנקודה אחת שכבר עוסקים בה, והיא אגב בכלל לא מופיעה בהקשר. כי במה אנחנו עסוקים בפרשת תרומה ותצווה? בתרומה בכלי המשכן. מתחילתה, ויקחו לי תרומה, זהב, כסף, נחושת, ועשו ארון, ועשית שולחן, ועשית מנורה, נכון? גמרנו עם חצר המשכן והיתדות, וכל יתדות החצר נחושת. ועכשיו למה צריך לעבור? לבגדי כהונה. ציץ, אפוד, חושן, מעיל, עוברים מהמשכן אל הכהן. מעולה. מה קשור פה עכשיו זה שצריך להדליק נרות? על השולחן צריך לשים לחם פנים. זה לא מופיע פה, זה בפרשות הבאות. אתם מבינים מה שאני שואל? הפונקציות שנעשות בכלי המשכן, אין עוד אחת עליהן בתרומה תצווה עד סוף פרשת בגדי כהונה. זה לא קשור. חוץ מהסיפור הזה. והסיפור הזה באיזה מין הקשר משונה. כותרת של כל הפרשה, אתה תצווה, ובתוך כל הכותרת הזאת, החידוש שצריך להבין אותו אפילו הלכתית, אתה לוקח, אתה מקבל את השמן יקחו אליך, ואתה מצווה את בני ישראל ויקחו אליך, אז אתה מעביר את זה לארון, מה קורה פה? אתה... אגב, אהרון מעלה נר, משה מדליק נר תמיד. אצל אהרון כתוב שהוא צריך שהנרות ידלקו מערב עד בוקר. זה תמיד. ואני יודע תהיה חידוש של משה. משה ואהרון, משה וישראל, משה. בשביל להבין את המשכן, בשביל להבין את אדר, בשביל להבין את פורי. בשביל להבין את המהלך שאיתו אנחנו ממשיכים בספר שמות. את המהלך שבמעמד הר סיני היינו צריכים לעבור בו שיעור גדול, כשעמדנו במעמד הר סיני ואמרנו רצוננו לראות את מלכנו, אינו דומה השומע מפי מלך לשומע מפי שליח. את הסיפור הזה התחלנו בסנה, אתם זוכרים שהתחלנו אותו בסנה, כשמשה שואל את הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מי אנוכי כי אלך? אתה תוציא את בני ישראל ממצרים. את המהלך הזה אנחנו עוברים בספר שמות לאורך כל הדרך, והר סיני הוא מגיע לנקודת C, כשהעם לא רוצה לקבל ממשה, עד שהוא מגיע עם משה ואומר לו, דבר אתה עמנו ונשמע. בספר דברים יגלה משה שמסביב לזה היה דיון גדול מאוד, הוא לא רצה לרדת מהרצון של העם. והקדוש ברוך הוא אמר לו, היטיבו כל אשר דיברו. הנה אנוכי בא אליך באה וענה, זוכרים בעבור משמע העם ודבר עמך וגם בחי אמינו לעולם. ואלה שלבים שלבים. המצרים מאמינים במשה, והאיש משה גדול מאוד בעיני פרעו ובעיני עבדיו ובעיני העם. העם מאמין בהשם ובמשה עבדו. מיקומו של משה הוא מיקום מאוד 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 חשוב. הוא מקים את המשכן, וספר שמות יסתיים בהקמת המשכן על ידי משה, ובמילים ויחל משה, ויחל משה את המלאכה. משה מסיים את כל מלאכת המשכן ויחל משה, ואז ולא יכול משה לבוא אלוהינו. מי הוא משה ומה הוא משה? זה חיוני להבנת כל הספר, וחודש אדר שהוא פרשיות המשכן תמיד, שבו בא המן הרשע ואומר, אני ראיתי איך משה מת, ואנחנו מבררים איך הוא לא מת, זו נקודת יסוד לעניות דעתי לכל התורה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר ליכולת להיכנס לשמחת חור. אני רוצה להתחיל את זה לעניין. יקרה הדברים שאני אומר עכשיו בנויים על שיחה מופלאה של הרבי, זכותו יגן עלינו, בעניין פרשת ואתה תצווה. אבל הם שופכים אור על כל מה שאנחנו עושים. אתם יודעים, פרשת תצווה, שתמיד, תמיד, תמיד נקראת בשבוע שבו חל זין אדר, מכאן ומכאן, יום הסתלקותו של משה, היא כידוע גם פרשה ששמו של משה לא מופיע. זה סיפור מפורסם. מאיר את זה בעל התורים על התורה, ואני יודע, יש לכם בחומשים שלפניכם, אבל אם יש, הוא מאיר את זה בתחילת פרשת תצווה, ושם בעל התורים אומר, בתחילת הפרשה, שזו הפרשה היחידה, אבל זה הסדרה היחידה, משמות ועד דברים, שבהם שמו של משה לא נמצא. שאין עוד פרשה, ששמו של משה לא מופיע משמות, הוא כותב עד סוף דברים, יש שם כמה גרסות. האמת היא שבספר דברים יש כמה מקומות שמשה לא מופיע, אבל זה לא רלוונטי, כי הוא הדובר. אלה הדברים אשר דיבר משה. אז הוא הדובר בעצמו, כדובר. אבל בכל הפרשיות, החומשים שבהם משה הוא המצווה, אין פרשה שמשה לא מופיע להוציא פרשת תצווה, וזו ידיעה פרשנית חשובה. בעל התורים מסביר שהסיבה היא קשורה לחטא העגל. חטא העגל, שבסוגריים שאני פותח, אני אומר לכם שעל פי רש"י, שאנחנו הולכים איתו, אתם זוכרים שבשבוע שעבר ראינו את יתרו ומשפטים, את העין מוקדם ומאוחר, חטא העגל שלפי רש"י מתרחש בין משפטים לתרומה, במקום שאנחנו נמצאים עכשיו, ולא אחרי. עכשיו, לפני בניית המשכן. בעל התורים מסביר שזה קשור לחטא העגל, בדבר הבא, שעם ישראל, כשאנחנו נופלים בעגל, והחוטאים בעגל, חוטאים בעגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך רד, נכון? לך רד, רד מגדולתך, כי שיחת עמך שהראית מארץ מצרים, סבו מן הדרך, עשו להם עגל, הדברים ידועים. הוא רוצה למחות אותם, הרף ממני ואשמידם, ומשה רבינו במסירות נפש אומר את הדבר הבא, ואתה, אם תישא, חטאתם. ואם אין, וכן נא מספרך אשר כתב. הקדוש ברוך הוא אומר לו דבר מאוד הגיוני, האיש אשר חטא, מי אשר חטא, הם כן הוא מספרי. אנחנו נכון פה ספרי את מי שלא חטא. ואם אין מכנינה מספרך אשר כתבת, רש"י מסביר מה זה מספרך אשר כתבת, רש"י אומר, מכל התורה כולה. ומה שלא מבין לא נכון שמספרך אשר כתבת קשור לפרשה מסוימת בספר, מכל התורה כולה. רש"י גם מסביר למה אני מבקש בקשה כזו קשה, כדי שלא יאמרו עליי, שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים. כלומר, אם אני אופיע בספר, וחלילה זה יופיע ביחד עם אי ההצלחה שלי, חס ושלום, בדרישתי, בבקשתי, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, וסלחנה, זה לא יעבוד, אז יאמרו עליי שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים. זה הדברים. אומר הבעל התורים, איך זה קשור לפרשת תצווה? כי ללת חכם אפילו על תנאי היא באה. ביטוי ידוע בחז"ל. אם חכם קדוש שמשה הוציא מפיו הקדוש ביטוי כזה על תנאי, והתנאי לא התקיים, אבל זה נאמר, אז זה לא הולך באוויר. משהו נשאר. משהו מהמילים האלה נשאר. בכלל, ידיעה גדולה בחיים. מילים שאמרתי נשארות. וכיוון שקללת חכם אפילו על תנאי בא, אז במקום אחד נמחש לו. אז למה בפרשת תצווה דווקא? יש בזה הרבה הסברים. ההסבר הקלאסי שמופיע זה שהקדוש ברוך הוא לא רצה לקיים את התעלה הזאת, הוא רוצה את משה, הוא לא יכול, הוא רוצה את משה. אז הוא מחכה ומחכה 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 ומחכה, וכשמגיעים, כל הסיפור של חטא העגל היה בכתיסה, וכשמגיעים אוטוטו עוד מעט כתיסה, ומידת הדין אומרת הקדוש ברוך הוא, כתיסה כבר הגיע, אתה לא קיימת את מה ש... טוב, אז בדקה האחרונה בשעת חלואה מוכרחים בתצווה, אז מבליעים את זה ככה. זה וורט יפה, אבל צריך להבין שאם באמת משה לא מופיע, ואם באמת זו הפרשה היחידה שהוא לא מופיע, אז כנראה שזה שייך למהותה של הפרשה הזאת. למשל, ועוד יותר לעניינים של פרשת תצווה. בתוך פרשות המשכן, ענייני פרשת תצווה, הם העניינים הספציפיים של פרשת תצווה. שם מופיע כל העניין, כמו שאמרנו, של אחרי העלאת הנרות. ושם אנחנו רואים כמה, שמשה מעביר להארון. מה שמופיע בהמשך זה הפרשה ארוכה מאוד של עשיית בידי הכהונה. אחרי זה חינוך אהרון ובניו בשבעת הימים. כמו שיש חנוכת המשכן, יש חינוך אהרון ובניו, שבראש חודש ניסן, אחרי אדר, יתחילו את העניין. ובסוף עשיית מזבח הקטורת. אז כנראה שלפרשה עצמה יש איזשהו קשר. צריך להבין בעומק, יש איזשהו קשר לאי הופעתו של משה או לאי הופעת שמו. למה אני מדגיש אי הופעת שמו? כי יש כאן עוד דבר שונה מכל התורה כולה. זאת הפרשה היחידה שמתחילה בפנייה אל משה, אבל לא אל משה אלא אל אתה. זה נשמע אותו דבר. הכלי יקר אומר, ואתה תצווה. לכל אדם יש שם, לכל איש יש שם. אבל יש את השם ויש את המהות. והמהות היא גבוהה לאין ארוך מהשם עצמו. השם שלי ודאי מבטא דברים מאוד גדולים, אבל השם שלי בסופו של דבר נועד כדי שאני אוכל לתקשר עם מישהו. אני צריך שם כדי שתוכל לקרוא לי. אז אנחנו צריכים שמות. אנחנו בספר שמות. אז אנחנו צריכים שמות. הכלי יקר אומר, ואתה תצווה, אתה היינו, לשון הכלי יקר, מהות עצמך. אבל מה הכוונה פה? ואני אסביר רגע למה אני חותר עוד לפני שאני ממשיך לך. נכון שפרשת תצווה זו הפרשה היחידה שבה שמו של משה לא מופיע. ואנחנו התרגלנו לחשוב, וזו המהפכה שהרבי יעשה לנו בשיחה הקרובה. ואנחנו התרגלנו לחשוב שזו הפרשה שבה איכשהו הכללה צריכה להתקיים. זה נכון, אבל לכן אנחנו מחפשים משהו שהוא פחות. זו הפרשה שבה יותר מכל פרשה אחרת, מהותו של משה מופיע. הדוגמה הראשונה היא מה שדיברתי עליו בתחילת השיעור. אני לא יודע מה הוא צריך לעשות עם הנרות. אני רק יודע שאת השמן זית זך קטי צריך לקחת אליו. את הנרות בפועל יערוך אהרון. אתם זוכרים שאתה תהיה לו לאלוהים והוא יהיה לך לפה? הרעיון הזה של משה אבי הנביאים, ואהרון המופיע את משה, מופיע יותר מכל פרשה אחרת, בפועל בפרשה תצווה. זה כל תוכנה. הוא מלביש את אהרון את בגדי הכהונה. הוא משמש בכהונה שבעה ימים, וחונך את אהרון ואת בניו להיות כהנים בפועל. פרשה מרתקת. כלומר, זה לא כמו בניית המשכן בלבד בתרומה. אז אני מסכם. התחלתי את החלק האחרון של הדברים מהמקום שבו אנחנו עסוקים באי הופעתו של משה בתצווה. שמו לא מופיע, אבל אין עוד פרשה של מהותו, מהות עצמו, היותו המעביר את האלוקות אל, מופיעה יותר מפרשת תצווה. כנראה שיש קשר בין אי הופעת השם לבין העניין הזה. ואת הקשר הזה מחבר הבא לטורים, הטור, לעניין חטא העגל. איך זה קשור? היסוד הוא שצריך להבין, אם רוצים לדבר רגע אחד על חטא העגל, מה בעצם אומר משה? אנחנו מתפעלים מאוד מאהבת ישראל של משה ומהעוצמה של ועם עין מכן הנה, אבל בואו נחשוב רק רגע בינינו. הוא צודק בפשטות, לכאורה, בהיגיון. הרי באמת שהוא אומר מכן הנה מכל התורה כולה כלשונו של רש"י. קודם כל, מי זה משה? משה זה התורה. יש רק אדם אחד שהתורה נקראת על שמו. אין דבר כזה בעולם שהתורה נקראת על שם אדם. רק משה. התורה נקראת על שמו ועל עניינו של משה. ולשון רש"י היא מפני שהוא מסר נפשו עליה. הוא אחד עם התורה. כשהוא אומר מכן הנה מכל התורה כולה, אתם מבינים את המסירות הזאת? ועל מה הוא אומר את זה? מה זה חטא העגל? חטא העגל הוא החמור שבכל החטאים. על חטא העגל אומר הקדוש ברוך הוא, אני אסלח, אבל הוא ביום פוקדי ופקדתי עליהם. איך מסביר הרמב"ן? אין לך דור שאין בו מפרעון אותו החטא. מי חוטאים בהם? עובדי עבודה זו. חז"ל מתארים את חטא העגל בצורה הכי צודקת. והיו הם ככלה המזנה תחת חופתה. עובדי עבודה זו. אחרי יציאת מצרים. מושפעים מערב רב. ערב רב בעצמו. זה לא היה כל העם. גם אחר כך שהיה הדבר הנורא הזה של עברו ושובו משער לשער והרגו איש ואחיו ואיש בקרובו, גם אחרי כל הסיפור הזה 3,000 הרוגים בעגל. עם ישראל זה מיליונים, זה 60 ריבו גברים לבד בטף. לכאורה משה, שהזהות שלו עם התורה היא כל כך חזקה, לא, לא, לא אמור לעמוד כאן ולהגיד, יקום הדין את העם? אם מגיע להם, מגיע להם? אולי באמת, 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 צודק הקדוש, כשהוא אומר, אנחנו מדברים בעברית שלנו, צריך להבין את הטענה של משה, משה. עכשיו, מה משה אומר? הוא לא אומר, אני מבקש, כמו שאברהם ביקש. הוא לא אומר אפילו במובן חלילה לך, אלא הוא אומר, אני לא יכול להופיע בתורה הזאת. מכני נא מספרך אשר כתב. צריך להבין גם אותו. אני מבין שאדם נענש בעוון הכלל. ההסברים המעשיים של זה הם כמה. קודם כל, כי לפעמים הירידה של הכלל משפיעה גם עליך. זה מוכר לכולם. אבל גם אם לא, גם אם מדובר בצדיק גדול, אדם יכול להיות שנענש גם על זה שהוא לא מחל, שהוא היה יכול לשנות את האווירה, שהוא היה יכול לפעול. יש אדם אחד בעם ישראל שוודאי לא היה קשור לחטא העגל. משה, הוא היה בהר. היחיד שוודאי, ודאי, 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 הירידה הזו, בהיגיון פשוט, לא שייכת בשום צורה שהיא. אנחנו גם על אהרון לא יכולים להגיד, אבל אנחנו בארון, חור, בישובים הזכירים, הם שם. אז אני מבין שהיה צריך להנהיג אחרת, היה צריך, יכול להיות שהיה צריך למחות, יכול להיות שזה, משה לא קשור. משה לא נמצא. הוא פיזית לא שם בכלל. הוא נמצא עכשיו שם בחופה למעלה. אגב, כשרש"י אומר שמשה אומר שלא יאמרו עליי שלא הייתי, רבי מגדיר שאלה מצוינת שם. יש חשש הרי בעולם שלא תצליח בבקשה שלך, נכון? שכשאתה הולך על משהו יש שתי אפשרויות. אז אם יש חשש מסוים שלא תצליח חס ושלום, לא תצליח חס ושלום להביא לכך שהשם יגיד נשאתי חטאתם. נניח שלא תצליח. אז מעניין את משה מה יגידו? זו הטענה, שלא יאמרו עליי. זה תופס אצלו משהו עכשיו. שלא יגידו לדורות שלא ביקשתי לה. הרבי בשיחה, אני באמת חושב שהיא יסודית, היא יסודית לחיים. יש ביאור מופלא בניסיון לתפוס את מסירות הנפש של משה, ולעניות דעתי מתוך זה את משה, ומתוך זה את כל מה שבוקר. את מה מבקש המן, את מה זה פורים, את מה משה מעביר לנו. משה הוא הראי המהנה, הוא הרואה הנאמן שלו. רואה נאמן, הוא הרואה שלא משאיר אף גדי. כך הוא הגיע לסנה. אז אם הוא הרואה הנאמן שלנו, הוא כנראה גם ראי המהנה, שתפקידו לפרנס אותנו, כמו הרואה שצריך לתת את האוכל. לפרנס אותנו באוכל שאנחנו צריכים. יודעים מה הוא האוכל שאנחנו צריכים? מהמנה, אמונה. הוא ראי המהמנה לא רק בתרגום רואה נאמן, הוא ראי המהמנה, הוא רואה בנו אמונה. הוא מפרנס את האמונה הזאת. בנו הכוונה היא כמו רואה. גם בגדי האחרון. בכל אחד מהגדיים, הוא מפרנס את האוכל הזה, המיוחד שאנחנו צריכים כדי למשות את עצמנו ואת העולם כולו. משה נמצא עכשיו בדילמה בין שני עניינים, בניגוד עניינים מופלא. מצד אחד, משה הוא התורה והתורה היא משה. מאידך, עומד עכשיו כלל ישראל. ספר במדבר, יש פסוק שמתאר שמתחילה המלחמה עם סיחון, ושם כתוב, הישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי. לא פותח מי שרוצה איזה מקור קל יסור, במדבר כ"א כ"א. ושם שולח ישראל מלאכים, ורש"י שואל, הרי במקום אחר ראינו שכתוב שמשה שלח את המלאכים. ורש"י אומר שם ביטוי מופלא. ללמדך שישראל הם משה ומשה הוא ישראל. שישראל הם משה ומשה הוא ישראל. שהנשיא הוא הכל. עכשיו עומדים שני עניינים מנוגדים לפני משה רבינו. הקישור של משה אל התורה זה כל עולמו של משה. זה כל עניינו. התורה הזו נקראת על שמו. ומול זה עומד ההתקשרות של משה עם כנסת ישראל. והקדוש ברוך הוא מעמיד אותו בדילמה. מה קודם? ומשה רבינו בא לברר ורק הוא יכול לעשות את זה, כי ברור לגמרי שהוא היהודי היחיד פה שלא קשור בשום צורה לחטא העגל, כמו שאמרנו מקודם. כלומר, הערבות שלו, השייכות שלו למסירות עכשיו על כלל ישראל, זה מצד משהו שהוא לגמרי מהותי. ואם אין מחיינה מספריך אשר כתבת בה להגיד את העיקרון הבא. שההתאחדות של משה עם בני ישראל היא עמוקה יותר מההתאחדות שלו עם התורה. זה נשמע לא מובן, כי הרי אורייתא וישראל חד. נכון, גם אורייתא וקודשא בריך הוא חד. וההתאחדות של ישראל עם הקדוש ברוך הוא יותר עמוקה מההתאחדות עם התורה. זה אחד. עוד רגע נדבר על מה זה אחד ומה זה לא. כיוון שההתאחדות של משה עם ישראל נעלית יותר אפילו מההתאחדות עם התורה, אז התוצאה של זה היא שהמסירות נפש שלו עבור ישראל צריכה להיות קודמת למסירות נפש שלו עבור התורה. מדובר על ההתאחדות של משה עם ישראל, של הרעי המהמנה עם ישראל, אז הכוונה היא עם ישראל. אתם יודעים מי זה ישראל? ישראל. אף על פי שחטא. ההתאחדות של משה היא עובדי העבודה זרה בעדן. כשמשה רבנו בא ואומר, ואם אין מכני נא מספרך אשר כתבת. והוא אומר שהוא מפחד שלא יאמרו עליי, שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים, הוא אומר את הדבר הנוראי הבא. אם תועבר תורה, שהמסקנה שבה תהיה, שלא מסרתי את נפשי על כלל ישראל, בגלל הקישור לתורה, אז לא תהיה מסירות נפש על כלל ישראל בעולם. אז יהודים לא יבינו מה זה מסירות נפש על כלל ישראל. יש ביטוי ידוע בתנא דבי אליהו. שני דברים יש בעולם, ואני אוהבם בלובי אהבה גמורה. ואלו הם תורה וישראל. ואיני יודע איזה מהם קודם. קודם כל נתח מה הדיון הזה במה קודם. ברכם של בני אדם אומרים תורה קודם. ואני אומר ישראל קודם. אתם יודעים איתנו בדיון המעניין הזה? מרדכי ואסתר. ביהודה לבניסן הפיל המן את הפור. בחודש הראשון הוא חודש ניסן. הפור נפל על החודש 12, הוא חודש אדר. מיום ליום ומחודש לחודש. כלומר, מי"ד עד י"ד. ואז זועק מרדכי, אסתר שולחת את התח, ואסתר שולחת דרך התח, צומו עליי שלושת ימים לילה ויום. גם אני בנערותיי, הצום כן. תגזור צור. אין כאן שתי אפשרות. תאריכים אנחנו יודעים. תגזור צום פירושו ליל הסדר. ליל הסדר זה לא חג, אלא לבטל מצוות אכילת מצה זה כרת. תגזור צום. אומר למרדכי לאסתר, שלח למרדכי לאסתר ועלו פסח בך. אמרה לו אסתר למרדכי, אתה הוא שקוראים אותו זקן של ישראל? אם אין ישראל, למה פסח? אם זה יהיה בעוד שבוע עצמם? הרי הגזירה היא על עוד שנה. מה הבעיה? רוצה לשני של פסח, נתכנס, נעשה פסח. גם יעבירו את זה עד אז לכולם. אם יכתבו בדורות שבערב ליל הסדר ידענו את זה וישבנו לליל הסדר, זאת אומרת שהתורה קודמת לישראל. אז מכן נינה מספרך אשר כתבת. כי כל הקישור שלי אל התורה נובע מזה שיש בעולם דבר כזה שקוראים לו כנסת ישראל. כנסת ישראל פירושו יש בעולם, זאת ספירת מלכות, אבל יש בעולם פה אין סוף. יש פה אין סוף. המלך הקדוש ברוך הוא מולך בעולם דרך אין סוף שנקרא עם ישראל. ועם ישראל זה לא רעיון, זה יהודי אחד שיכול להיות שעכשיו חוטא בעגל. זה לא יידח ממנו יידח. והיהודי האחד הזה שעכשיו חוטא בעגל, זה הדילמה שאתה מעמיד אותי עכשיו. השיעור שמשה רבנו רוצה ללמד בבים עין מכן הנה מספרך הוא השיעור הבא. ההתקשרות שלי אל התורה באה על גבי ההתקשרות שלי אל כנסת ישראל. אתם יודעים איך קוראים לזה? אתם יודעים מה ההבדל בין שם למהות? מה שעכשיו אנחנו מדברים. כשמשה רבנו אומר מכן הנה מספרך אשר כתבת, אנחנו זוכים לקבל את פרשת תצווה. אתם יודעים מה מקבלים עם פרשת תצווה? את המהות של משה בלי השם. מי שצריך לערוך את הנירות זה אהרון. אתם יודעים מה זה נירות? נירות זה דברים שמוכנים להדלקת אש. משה רבינו לא עורך נירות. למשה רבינו מביאים את השמן זית גם לדברים שלא מוכנים להדליק בהם. ויקחו אליך שמן זית, זך, כתית, מכוח זה יכול אהרון לערוך את הנירות ולעשות אותנו מוכנים לקבל את האש. עם בגדי הכהונה יופיע בעולם כהן גדול ויברך לרשת כהנים. עם בגדי הכהונה יופיע דרך החושן והאפוד והאורים והתומים משפט השם בעולם. זה יכול להופיע רק אם משה ילביש את זה את אהרון. לא שמו, מהותו. התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מהות היא מהותו. עכשיו אתם מבינים למה שמח המן שהגורל נופל בחודש שמת בו משה? משה זה לא ואהבת לרעך כמוך. אני את החלק הזה רוצה לסיים בכמה מילים קדושות מהשיחה הזאת, מילים שלהגיד אותם צריך מבפנים. אחרי שהרבי עובר את כל זה ומראה איך זה נמצא בכל חלק מהפרשה, שיחה מתש"ם, שיחה מדהימה, הוא מסיים בסוף כך. ומזה למדנו גם הוראה נפלאה בעבודת השם. כשם שמשה רבנו היה נכון לוותר על העניין הכי נעלה ועיקרי שלו, התקשרותו עם התורה, למען בני ישראל ואפילו למען עושי האל. והרי זה למעלה יותר מעניין ואהבת לרעך כמוך. למה? הכמוך של משה הלא הוא התורה. כל אחד עם הכמוך שלו. מה זה הכמוך של משה? התורה. שהרי כל מציאותו הייתה כדורה בתורה. ומשה היה נכון לוותר על זה כדי להיות בהתאחדות עם בני ישראל, כולל עם אלו שהיו מנותקים רחמנא ליצלן מהתורה. זה לא כמוך בכלל. כמוך זה אל תעשה לו מה שאתה לא עושה, אבל הם לא רוצים. הם אומרים לא רוצים. הם צועקים. הם עושים את הנפש של עבודה זרה. זה חיצוני. הנפש הפנימית שלהם היא מהות של אלוקות כמו שלי. הדרך זה בהיותו ראיה מהמנה, הנה הרואה, ביקש לתת ואכן נתן את הכוח לכל אחד מישראל ובכל זמן ומקום לנהוג כן. שמעתם? נו, זה מדרגות של משה. זאת דרישה ממך, ממני. כי הרועה נתן לנו את הכוח הזה. ראיה מאמנה, הוא הראה בנו, הוא נתן לנו את האוכל הזה. וזו הייתה טענתו ששאלנו, מה אכפת לו, מה יכתב? באם חס ושלום לא תיסח את הטעם. אז מה כן התקיים? הכלל שאשר חטא לי, אתם זוכרים איך הקדוש ברוך הוא אמר? מי אשר חטא לי? אז אני צריך להיות בתורה שהעיקרון שלה זה שמי אשר חטא לי ימחנו מספרי. אתה יודע מה המסר הדורות? זה גבל. זו הייתה טענתו. ואם חס ושלום לא תיסח את הטעם ממילא אשר חטא לי ימחנו מספרי, והוא יישאר בספריך, אז היומרו עליי שלא הייתי כדאי וכולי, כי לא רצה למסור נפשו עד מחי מספריך, וילמדו מזה לדורי דורות. וההוראה מכל זה, עד איכן צריך הדבר להיות בעבודת כל אחד ואחד. אין די בכך שיש לו אהבת ישראל. אין די בכך שהיא קיימת לכל יהודי בכל מצב שיהיה. ואין די בכך שהאהבה הזו היא כמוך, אלא נדרשת ממנו מסירת נפש למען יהודי אחר. ולמען כל יהודי. ורק מזה אפשר להביא למישהו את הכוח, הקרב את הארון, שיהיה לו את הכוח, שיתבטא באוהב את הבריות ומקרבן אותו. עכשיו אתם תופסים מה רוצה המן לחסל? המן טוען טענה צודקת. העם הזה חותם להגיד. ישנים הם. שטענות רציניות מאוד. מי שעומד מול הטענה הזאת, מחוץ להיגיון, מחוץ לשכל, הוא הרי המאמנה, הוא משה. וכשנופל הגורל בחודש אמת בו משה, המן שמח. והצו של המן, אולי גם המן עצמו ידעו את התורה היטב. היטב הם ידעו. היטב הם ידעו. איך אומר תוספות? שהמן אמר, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. אומר תוספות במסכת מגילה, המן עשה חשבון, 10,000 כיכר כסף עולה 60 ריבו כפול מחצית השם. הוא ידע הכל. ואולי בדרך אפשר. הוא גם ידע שמה זה? ידע הכל. ידע שאומר, מה? והוא יודע הכל, והוא יודע עוד דבר. הוא גם יודע שהחודש הזה, לא רק עד כולם, הוא החודש שבו משה מעביר את כוח הכהונה. ולכן הוא רואה שהחודש הזה, שהוא חודשו של משה, הוא החודש שבו נפל הגורל. יודעים מה הוא לא היה יודע? הוא לא היה יודע דבר אחד. אתם זוכרים מה אמרנו בקריאת ים סוף בשם המשך חוכמה? אתם זוכרים איך הסברנו את המשך חוכמה? זה דבר גבל, גבל, גבל. אתם נזכיר אותו בשנייה, הזכרנו אותו, אני חושב אחד השירים האחרונים. שהמשך חוכמה מסביר שמשה רבינו עומד וצועק, והקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו, ושואל שם המשך חוכמה, ולשים לך מגבינס, לאן ישא? מה אתה אומר לבני ישראל? לאן? תביא להם שנורקלים, הם ישרו, לאן ישרו? יש מים? יש מצרים, לאן ישרו? מה, אוויר? הם עוד לא היו בשישי של הפרשה, הם עוד בשלישי. איך הם יודעים שבסוף יהיה קריאת ים סוף ורוקדים? הם עוד לא, לאן ישאו? מה הפירוש המשפט שלך? חוץ מזה, באמת הבעיה הכי קשה בעם ישראל היא מה תצעק אליי עכשיו. כיתות, כיתות, המים, מצרים. והבעיה היא שמוי שרבינו מפלט שמיים. עלינו על הבעיה. אם הוא יעשה, יכול להיות הכל הבעיה. זה אני... מה אתה רוצה שעשית? ניתן לי לרשעה. מה הוא יגיד לי? ואגב, לא כתוב אחרי ידבר בני ישראל וישאו, וידבר משה ויאמר שאו. דבר בני ישראל וישאו, נכון? ויאמר. אז הזכרנו, אני מזכיר את זה בשנייה אחת, כי רק כשמבינים את זה, מבינים מה זה כשמשה מת, משה נולד. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, דבר בני ישראל וישאו, הוא אומר לנו, הגענו לרגע הכי גדול בעולם. גם ברגע שבו אתה יודע שבשכל שלך אין שום פתרון. זה רגע נדיר. גם כשיהודי מגיע לזה, הוא אומר שזה מקרי. אין שום פתרון. כלום. שום דבר בניגלה לא יכול להיות עכשיו. המצרים שואטים פה לא בדרך ל-23. הם שואטים ברוח קדים עזה, מזג אוויר הכי עז שהיה בכל ההיסטוריה, במגמת התאבדות גמורה אם זה לא יצליח. אנחנו רואים את זה. מה עכשיו צריך לעשות? שרבינו עושה את הדבר היחיד שצריך לעשות לכם. שההיגיון לא מאפשר כלום עכשיו. צריך להמשיך אלוקות. כי אצל השם יתברך הכל אפשר. וישועת השם כערף עין. אז מי יכול יותר ממשה עכשיו לצעוק אל הקודש ברוך הוא ולהוריד עוד המשכה אלוקית? עוד שנייה, עוד שנייה. אז הוא צועק, הוא צועק, הוא צועק כדי להוריד עוד המשכה. זה מה שצריך לעשות. אמר לו הקודש ברוך הוא למשה. אתם זוכרים מה כתוב מיד אחרי זה? מיד אחרי זה כתוב וישא מלאך האלוהים עולה לפניהם וילך מאחריהם. אנחנו עושים תמיד שזה הקדוש ברוך הוא, הכבוד, כבודו, העמוד, והוא הולך ומקבל את הבלסראות, כמו עם הסיפור, עם הנשר. אומר המשך חוכמה, לא. אמרו הקדוש ברוך הוא למשה, שמעתי אותך. עכשיו יש לך תפקיד אחד, לך אחורה. לך לסוף התור. תן לבני ישראל לעמוד פה ליד הים. ותגלה עכשיו את האמונה שהאמינו בי ויצאו. את האמונה הזאת שאיתה יקרה היה. דבר אל בני ישראל וישאו. עכשיו אני רוצה להראות לך את משה שיש בהם. אתם יודעים למה לא כתוב לנחשון בן עמינדב מפורש? כי כל אחד נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב מופיע מפני שהוא נשיא יהודה, אבל הוא כולנו. הוא אומר לו, משה, אתה מפריע עכשיו. כי אתה פני חמה. וכשהחמה זורחת, לא רואים את הלבנה. והחושך הוא כל כך חזק, שעכשיו צריך לבנה. זוז אחורה. משך חוכמה. וישא מלאך האלוקים ההולך לפניהם, כלומר משה. וילך מאחריהם. וגבר. אתם יודעים מה הפירוש שכשמשה מת, משה נולד. כשמשה מת, נולד משה בכל אחד ואחד. משה שפיל קם. ואת זה המן לא היה יודע. המן לא היה יודע שכל אחד ואחד הוא משה. הוא ידע מי זה משה. הוא הבין אותו יותר טוב מכולם עם שמו וזכרו. הכי טוב הוא הבין אותו, עוד מעט תראו כמה הוא הבין אותו. אבל הוא לא יודע, מרוב שהוא הבין אותו, שבי יש שכינת משה. היא תופיע כשמשה לא יופיע. זה דבר מדהים. חז"ל אומרים שבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. מבני בניו של המן קמו גדולי תורה שבעל פה. מבני בניו של המן קמו המשה'ים שהמשיכו את משה. הם קיבלו מסבא מזל שם. ממנו הם ידעו בדיוק מזל שם. הוא ידע את זה בקליפה, בתומעה, בסדרה אחרה. ומבני בניו כשהנשמה נולדת מחדש ומבני בניו מתגיירים אותם יהודים קדושים הם אלה שמעבירים תורה שבעל פה בבני ברק. זה בני בניו שלו. את זה הוא לא היה יודע שנולד. כל פרשיות משה ופורים הם סוגיה אחת. כי עניינו של מרדכי הוא מסירות נפש על כנסת ישראל. על פי היגיון, על פי שכל, מרדכי עושה את מה שמשה עשה. הוא פורש מהסנהדרין. הוא פורש ממה שכאילו הוא תורה. הוא קובע צום בליל הסדר. הוא קובע שהמסירות נפש של כנסת ישראל היא לגלות שהקדוש ברוך הוא פורע. אתם מבינים למה פורים ככיפורים? כי מה זה כנסת ישראל מתברר ביום הכיפורים? אתם יודעים איך? בגורל. כמו הפור הוא הגורל. מה זה כנסת ישראל מתברר בגורל בין שני השעירים? שעיר להזזים, שעיר להשם, בקודש הקודשים, במקום שבו מתברר שגם זדונות נהפכים לזכויות. בפורים מתרחש אותו גורל, בדיוק אותו גורל מהצד ההפוך. לא מכוח זכויותינו ניצלנו ביום הכיפורים, אלא מהמסירות נפש של כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, ועם ישראל בכל יום הכיפורים מתפלל תפילה אחת, שיצא לשלום. זה דבר מדהים. אנחנו מתפללים בלי סוף ביום הכיפורים. אבל בעם ישראל בסדר העבודה, כשכהן גדול נכנס, מרוכזים בתפילה אחת, שהיהודי שמוסר את נפשו עכשיו על כנסת ישראל ייכנס לשלום וייצא לשלום. זה פורים. המצוות של פורים זה לשלוח בנות משלם. לא כי הוא צריך, זה מתנות העליונים. אלא כי אני רוצה לשלוח מנות איש לרעהו. על פי ההלכה זה חייב להיות אוכל. ואני שולח לו מאמר מופלא, זה לא זה. אגב, כתוב בפוסקים שזה צריך להיות אוכל שהוא אוהב. ראיתי שאלה, אבל פה הסכים לך, אני יודע מה הוא אוהב. אתה לא יודע, אתה לא אוהב. תבדוק. מה אתה יודע? אתה יודע אם הוא יפלל מנחה. מה הוא אוהב לאכול, אתה לא יודע. אז תשאל מה שלך. כן, תבדוק. מופיע בהלכה שאם אתה שולח לו, אוקיי, מישהו שולח לאיזה הונגרי סחוג, לא בטוח שיוצא ידי חובה. לא בטוח שיוצא ידי חובה. יכול להיות שיוצא ידי חובה של פורים, של איזה משהו אחר בפורים. אבל ידי חובה משלוח מנות, אתה חושב שהוא לא יוצא. באמת שאני רואה, אבל זה מזכיר לו את הסיפור של רבא שחט את רבי זעיר, זה לא עוזר לו, משלוח מנות זה לא עוזר לו, זה לא עוזר לו, כך נראה. אז מה אכפת לי? אני לא רוצה לשלוח לו, אני רוצה לשלוח לו פרחים. לא, על מה היה המלחמה של המן? על זה שהאין סוף נמצא בגוף. שהאין סוף נמצא בגוף שאוכל עם שיניים, טעים, מתוק, מר, חריף, חמוץ. שיש אדם בעולם מידיים לידיים שאוכל חמוץ וחריף, והוא מבטא אין סוף. ואם את זה אתה לא יודע לעשות, אז לא ניצחת את המלאכת. לא עשית כלום. אז אם משה הוא האדם היחיד שעל שמו נקרא כל התורה, מרדכי הוא היהודי היחיד שאני זוכר שעל שמו נקרא כל העם. כי הגידו לו את עם מרדכי. וכשהגידו לו את עם מרדכי, ואיבס בעיניו. כמה מה שהציל בעצם את מרדכי, שהיה יכול להיערג אלף פעמים על ידי העם משה המלך, הוא שהוא שידר רק דבר אחד, את עם מרדכי. איך הוא ניצל? המגילה עונה, איך הוא ניצל? הוא היה כל כך עצבני עליו. עד שהוא גילה שאת האין סוף אי אפשר לחסל. אם הוא היה מרדכי, אז הוא היה יכול להתחסל. אני כפרט יכול להתחסל. עד שהוא מרדכי, הוא לא פה. אז ממילא אין שום דבר. אני רוצה לסיים. זאת הקדמה לכל המשכן ולכל חודש אדר שהולך עם המשכן. אנחנו ניכנס מהשבוע הבא גם לפרשיות המשכן וגם לפורים. אבל זה דבר פלאי. כל פרשיות המשכן מתחילות לא במצווה ויאמר השם אל משה, עשו לי מקדש. איך? הביאו לי זהב, כסף, נחושת. פרשיות המשכן מתחילות לדבר עם בני ישראל ויקחו לי תרומה. למה? אחרי זה נגלה לכם. ואז נראים את כל התפריט. מישהו פעם קרא ספר בישול בלי לדעת אם זה תפריט לאוגה או לקוסקוס. זה יופיע בעמודה. תביאו זהב, כסף, נחושת. או תהילים, מה נעשה עם זה? ראי תחפושת לפורים. מה נעשה עם זה? מה הולכים לעשות? נקים מפעל. מה עושים עכשיו? יש לי 13 מרים רבים. זהב, כסף, נכון, אורות תהילים, צמר, אבל עם צבע כזה, צמר עם צבע כזה, צמר עם צבע כזה. גם אורות חשים, עצי שיטים. תביאו. לא אמרתי לכם. עם כל זה אנחנו נבנים. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. הפרשה לא נקראת על שם זה שעושים מקדש. הפרשה נקראת על שם זה שיהודי מביא תרומה. הכוח של הקדוש ברוך הוא לשכון בעולם נובע מזה שאתה תדבר אל בני ישראל. מכוח זה שאנחנו מפה, אתם יודעים ממה? מהכפיות שיש לי. מהצמר גפן, מהעצי תחשים, מהתחשים, מהעצי שיטים. אני לא מדבר שם, אני חושב. הכוח שלי להשרות שכינה במציאות. זאת המגמה של כל הסיפור של המשכן. המגמה היא לא לבנות מקדש. המגמה היא ושכנתי בתוכם. ושכנתי בתוכם פירושו שישראל וקודש בריך הוא חד. זה חייב להיות ציווי של משה. ויכל משה להקים את המשכן. לכן את כל ציווי הקמת המשכן לא יכול לעשות אף אחד אחר. רק משה. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד מפני שזה לא הוא, מפני שהוא כנסת ישראל. אז איך הוא יכול? זה השם. חודש אדר של משה, בו מת משה, בו נולד משה, ובו יתברר שכנסת ישראל קודמת לתורה, ועליה באה לעולם התורה האינסופית. נזכה בעזרת השם לחודש שמח וטוב עלינו ועל כל ישראל.